אנחנו רוצים לעסוק עכשיו בתוכנית מחקר חדשה, המבוססת בין השאר על עיסוק קודם במכון בנושאי השפעה ותודעה, ביטחון לאומי ודמוקרטיה בעידן של פוסט אמת ופייק ניוז. התוכנית הזאת קרויה על שמו של הרמטכ"ל לשעבר, רב אלוף במילואים אמנון ליפקין שחק, זכרו לברכה, ומי ששוחח איתנו בנושא הצטרף זה מכבר לצוות המנהל של המכון, בתפקיד סגן ראש המכון למחקר, תת-אלוף במילואים איתי ברון, לשעבר ראש חטיבת המחקר באגף המודיעין. שלום איתי.
שלום, שלום.
קודם כל, ברשותך, ביאור מושגים. מה זה פייק ניוז? מה זה פוסט אמת? וגם מה הקשר ביניהם?
שני המושגים האלה, פוסט אמת ופייק ניוז, משקפים איזה חשש גובר על היכולת שלנו להבין מה מתרחש בעולם. השניהם זכו לבולטות ב-2016 אחרי הברקזיט, עזיבת בריטניה את האיחוד, ואחרי הבחירות לנשיאות בארצות הברית. המושג פוסט אמת משקף תרבות פוליטית שבה אמונות, דעות, רגשות משפיעות יותר, משפיעים יותר מאשר עובדות. המושג פייק ניוז הוא יותר בעייתי, הוא מושג שנעשה בו שימוש פוליטי, אבל היום הוא מאומץ גם על ידי חוקרים, כמתאר את הקלות שבה ניתן להפיץ היום בהיקף נרחב, שקרים, שמועות, ספינים, טעויות, עיוותים, תיאוריות קונספירציה. כמובן שהדברים קשורים זה בזה, אבל כשאני מדבר על פוסט אמת, אני מדבר על התרבות, על התופעה התרבותית, וכשאני מדבר על פייק ניוז, אני מדבר יותר על העניין, על הקלות הטכנולוגית שבה ניתן להפיץ היום את הדברים האלה.
ועכשיו בנימה קצת יותר אישית, מה הוביל אותך כראש חטיבת המחקר, והיום כחוקר במכון, להתעניין דווקא בסוגיות האלה?
שאלה טובה, אבל אני חושב שזה איזשהו חיבור בין חוויה אישית מצוק איתן, שבו הייתי רח"ט מחקר. במהלכה, כשמסתכלים רגע אפילו על החדר הכי אינטימי של ההתייעצויות אצל ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, התחושה שלי הייתה שלתוך החדר הקטן הזה, בתוך החדר הקטן הזה, מתקיימות כמה קבוצות של אמיתות. אני קורא להם אמיתות כי אין שם שקרים. יש כמובן טעויות, עיוותי תפיסה, כמו תמיד, אבל זו לצד זו מתקיימות כמה אמיתות. יש את קבוצת האמיתות של הפוליטיקאים, שהיא לא אחידה. לנתניהו יש את האמת שלו, וליאלון שר הביטחון את האמת שלו, ולבנט יש את האמת שלו. יש את קבוצת האמיתות של הדרג המקצועי. אנחנו אמן, מביאים את ההבנות שלנו, השבק את ההבנות שלו, גורמים אחרים את ההבנות שלהם. התקשורת נכנסת לחדר בכל מיני צורות. הציבור, ההבנות שלו, האמיתות שלו, נכנסות לחדר דרך הרשתות החברתיות, ומסתובבת עוד קבוצה שהיא, אפשר לקרוא לה האמת של ההשפעה, מה שאנחנו רוצים שיבינו בישראל, ומה שיבינו בעזה, ומה שיבינו בוושינגטון, ובקטר, ובקהיר. עכשיו, לכאורה, זה מצב מצוין. כי האבות המייסדים של הדמוקרטיות, המעבריות הליברליות, זה מה שהם רצו, שכל הרעיונות האלה, האמיתות האלה, ייכנסו לחדר, יאבקו זו בזו, ומשהו טוב יצא. המציאות אכן מתחדדת מהוויכוח הזה. בפועל, לא פעם מתרחש בלגן. הבלגן הזה, כשחושבים עליו, יש בו שלוש קבוצות של בעיות, או לפחות ככה אני מנתח את זה. בעיות ישנות, תמיד היה קשה לברר את המציאות. כאן הרקע המודיעיני שלי מאוד קשור לזה. מפרל הרבור, דרך יום כיפור, עד ה-9-11 ואירועים אחרים, היה תמיד קשה לברר את המציאות. חלק מהבעיות האלה מועצמות מאוד בתקופה הנוכחית, אבל מתווספות אליהן גם בעיות חדשות, שהן אלה שסקרנו אותי בתקופה האחרונה. זה התחבר לשורה של ספרים שפורסמו השנה על ידי בכירי המודיעין האמריקני, שחלקם עזבו עם בחירתו של טראמפ, וחלקם ראו בהתרחשויות בשנה, שנתיים האחרונות, משהו משמעותי כדי לכתוב עליו. ושם יש איזו צפירת אזעקה די קולנית לגבי היכולת של גופי מודיעין להבין את המציאות בתקופה כזאת שמאופיינת על ידי התופעות שדיברנו עליהן קודם. החיבור הזה יצר איזשהו רצון, כמעט אפילו הייתי אומר תשוקה, לנסות להציע כלים ושיטות לבירור המציאות בתקופה שמאופיינת על ידי פוסט אמת ופייק ניוז.
אז ברשותך, בוא נתחבר למציאות של ימינו, כאן בישראל. מה האתגרים העיקריים שאתה רואה לנגד עיניך בתחומים שעליהם דיברת, הפייק ניוז והפוסט אמת?
התופעות האלה מציבות מגוון רחב של אתגרים. אנחנו בחרנו באותה תוכנית שדיברת עליה קודם, שקרויה על שמו של רב אלוף אמנון ליפקין שחק, אנחנו בחרנו להתמקד בשני עניינים, אחד ההשפעות על הביטחון הלאומי, ושניים ההשפעות על הדמוקרטיה. מה שמכוון את התוכנית הזאת לשני עניינים, אחד, היכולת של דרג מקצועי, אנשי מודיעין, אנשי תכנון, ושל מקבלי החלטות להבין את המציאות בסוגיות של ביטחון לאומי, מלחמה, עימות, והיכולת של הציבור, כשהוא הולך לבחור, להיות ציבור מודע ומבין. אני חושב שדיברתי קודם על בעיות חדשות, אז אני חושב שאפשר לתאר שלוש בעיות חדשות שאיתן אנחנו מתמודדים היום. בישראל ובהרבה מקומות אחרים, אני חושב אגב אחד המאפיינים של התופעות האלה זה שהן גלובליות, כלומר הן קורות בכל העולם. אז בהרבה מקומות מתמודדים היום עם שלוש בעיות. אחת היא הקושי ההולך וגובר להתמודד עם ההבחנה הזאת שבין אמת ושקר, יותר קשה להבחין בין אמת לשקר. השנייה זה איזשהו ערעור בכלל על הצורך לברר את המציאות, לנסות לגלות את האמת, או איזשהו אובדן אמון במקורות שעד היום היו אמורים לברר את האמת. והתופעה השלישית, או העניין השלישי, הבעיה השלישית, זה מה שאנחנו יכולים לראות בכל מיני מקומות, מתקפה יחסית מאורגנת על מה שאפשר לקרוא לו מספרי האמת, ה-truth tellers בחברה. אותם גורמים שאני במשך כל השנים ראיתי את עצמי כחלק מהם, שאמורים להניח איזשהו בסיס רציונלי לקבלת החלטות קשות. האקדמיה, מערכת אכיפת החוק, המערכת המשפטית, עיתונאים ו... כמובן דרג מקצועי.
ואם נלך לדוגמה שהזכרת קודם, של המעורבות הרוסית במערכת הבחירות בשנת 2000, מערכת הבחירות בארצות הברית כמובן, בשנת 2016, ובכלל, הניסיון שכבר צברו האמריקנים בתחום הזה, וזה גם מוזכר לא מעט בכותרות שמגיעות משם בשנה, שנתיים האחרונות, מה הלקחים העיקריים שאפשר להפיק מכך?
אז ראשית, אולי בשתי מילים נתאר מה כנראה היה שם. אני אומר כנראה כי כל הסיפור הזה נמצא עדיין בחקירה, והתמונה כולה בעיניי עוד לא ברורה. אבל מבעד לחוסר היכולת לתאר אולי את כל מה שקרה שם, אפשר להצביע על שלושה עניינים. אחד, הרוסים הפעילו כנראה יכולות תקיפה כדי לפרוץ לתוך מערכות מחשוב של גורמים שונים, בעיקר של הדמוקרטים, להביא משם החומרים. החומרים האלה הודלפו באתרי הדלפות, צוטטו על ידי אמצעי תקשורת, בעיקר כאלה שמוכוונים על ידי הממשלה הרוסית, אבל גם אחרים במערב. ואחר כך הביטויים התקשורתיים האלה הופצו על ידי צבא שלם של טרולים, של בוטים, באופן ש... השפיע על האופן שבו הבוחרים האמריקאים הבינו את המציאות. המטרה כנראה לא הייתה לשכנע בכל מיני תיאוריות קונספירציה או עניינים אחרים שהיו אז במרכז הפרשייה הזאת, שורה של סקנדלים שבהם הייתה מעורבת קלינטון, אבל גם עניינים אחרים, אלא יותר, וזאת הנקודה המרכזית, לייצר איזשהו ספק ביכולת של הבוחר להבין משהו או להאמין במשהו. והספק הזה הוא כנראה היה ביסוד הפעילות הרוסית. הלקחים בעיניי הם אחד, שדבר כזה יכול לקרות. הוא קורה כתוצאה מאיזשהו שילוב בין השפעה חיצונית להתנהלות פנימית, שגם היא כבר מנצלת את התופעות האלה. היכולת למנוע את זה היא בראש ובראשונה קשורה במודעות, עצם חשיפת התופעה והגורמים שקשורים בה, זה עניין משמעותי בהקשר הזה. אבל היא לא פשוטה. בתחקיר האמריקאי, משתקף באותם ספרים שדיברתי עליהם קודם, מתוארת בעיה מאוד מעניינת בעיניי, וזה שהגורמי המודיעין מתארים שהם ראו את ההתרחשות. הם הבינו מה קורה, פחות או יותר ראו את הפעילות הרוסית, אבל מכיוון שבגלל מגבלות חוקיות, נכונות ומוצדקות, הם לא יכלו להסתכל על הצד האמריקאי, מה שאנחנו מתארים בדרך כלל הצד הכחול, אז הם לא הצליחו להבין את התופעה בכללותה. זאת אומרת, הם ראו שמשהו קורה, ולא הבינו את המשמעות של זה על הבוחרים. וזאת בעיה גדולה שאני חושב כל הדמוקרטיות המערביות מתמודדות איתן, והיא גם זו שמסמנת לתוכנית שלנו, ובכלל לעיסוק הזה הרבה מאוד תמרורי הזהרה. כי יש פה איזה חיבור שאפשר לתאר אותו כחיבור בין קוד לתוכן. הבוטים, הטרולים האלה, הם מופיעים ברשת, יכול להיות שקל לזהות חלק מהן, אנחנו כבר רואים גם בפרסומים בישראל שיש התארגנויות כאלה, אבל כדי להבין באמת את המשמעות של התופעות, צריך להסתכל על התוכן. והתוכן הוא דבר צריך מאוד להיזהר איתו כמובן בדמוקרטיה מערבית, כי הרי אנחנו מאמינים בחופש הביטוי ובאותו מאבק של דעות. זה מה שיוצר גם את את נקודת התורפה של הדמוקרטיות המערביות, כי שני היסודות הכי משמעותיים שעליהם בנויה הדמוקרטיה, חופש הביטוי, הוויכוח והספקנות הבריאה הזאת, הם אלה שמנוצלים על ידי הגורמים שרוצים להשפיע, כדי לייצר רמה של ספק שלא מאפשרת באמת להבין את המציאות.
תודה רבה.
תודה לך.